הרב בני לאו.
פרק י"ב מוקדש לימי מלכותו של יואש, אותו יואש שגדל מילדותו, כנראה מינקותו, בתוך היכל השם, תחת עיניו הפקוחות של יהוידע הכהן, 6 שנים. תנסו לדמיין ילד קטן פעוט, 6 שנים נמצא באיזשהו חדר על חדר בתוך היכל השם, אולי בקודש עצמו, תחת עיניו הפקוחות של הכהן, לא רואה אור יום, לא רואה אמא, לא רואה מגדלים, הכל שם בתוך המחבוא הגדול, ובגיל 7 מוציא אותו הכהן הגדול לאור. הפרק מתאר את מלכותו של יואש, כשהקדנציה שלו מחולקת באופן מאוד ברור לשניים. החלק הראשון, תחת עיניו, אולי פטרונותו של יהוידע הכהן, יהוידע האיש שלוקח אחריות על כל הממלכה. יהוידע בעצם ממליך אותו ונותן לו את הכוח לעמוד כמלך מבית דוד ליואש. וככה אנחנו שומעים על 40 שנות מלכות, אבל עד גיל 30, מגיל 7, במשך 23 שנה, אנחנו לא שומעים על משהו שעושה יואש בעצמו. כל מה שהוא עושה את זה על פי רצונו של הכהן, וככה באופן מסוים אפשר לומר שהמדינה נמצאת בידי הכהונה. זאת היא אמירה מאוד מאוד דרמטית, מכיוון שלכהנים יש את העיניים שלהם, אפילו הייתי מעז ואומר את האינטרס שלהם. והדבר הראשון שמתארים לנו, כשגדל המלך והופך להיות איש בן 30 בשנת 23 למולכו, הוא שם לב שהכהנים לא דואגים לבדק הבית. בדק הבית, הכוונה היא ההחזקה השוטפת של המקדש, האינסטלציה, הבינוי, תחזוקה, כל הדברים הרגילים והפשוטים שהכהנים מופקדים עליהם. האנשים בסדר, הציבור בסדר, הציבור ממשיך לתת כסף וזהב, את הנדרים והנדבות מביאים לבית השם. לפי מה שכתוב לנו, הנוהל הוא שכל אחד נותן איש מעט מקרו. איש מעט מקרו, זאת אומרת, לכל אחד יש את הכהן שלו, כל אחד יודע למי הוא נותן, וכל אחד מעדיף ללכת לשירות הפרטי שלו, לרופא הפרטי שלו. והכל מתנהל בתוך המקדש, אבל אף אחד לא דואג לבדק הבית. זאת אומרת, יש איזה היעדר, איזה חסר בעין הציבורית. הקופה לא מתנהלת כראוי. וכשהמלך בן 30, הוא תופס שלטון. והחלק הראשון של השלטון שלו, זה בקרה על המקדש. תנסו לחשוב על הרגע הזה, הוא רגע מאוד רציני. בקרה על המקדש זה אומר שהכהן הגדול, שזה הפטרון של המלך, יהוידע הכהן, עומד לביקורת וצריך לקבל את הביקורת. ובאמת יהוידע מקבל אותה. הוא מקבל את הביקורת ומנהלים את הקופה באופן חדש. נדמה לי שהכהנים לא כל כך שמחים. פסוק ט' רומז, ויאותו הכהנים לבלתי קחת כסף מאת העם, ולבלתי חזק את בדק הבית. זאת אומרת, מה שמתרחש פה זה שהכהנים אומרים למלך, אין כסף, אין עבודה. אם אתה רוצה לייצר את ההלאמה, שהקופה תהיה במקום קופה פרטית, קופה ציבורית, ואנחנו לא נקבל איש מאת מקרו, אלא יהיה איזה פול גדול, שאנשים ייתנו את הנדרים והנדבות לקופה הכוללת, ואנחנו נחבר כל אחד לפי צרכיו ולא נקבל באופן פרטי, אז אנחנו גם לא מחזקים את בדק הבית. לך תחפש קבלנים אחרים. והמלך לא נבהל, וביד אחת עם הכהן הגדול, עם יהוידע הכהן, הם עושים מהפכה. הם עושים מהפכה, הקופה הציבורית מקבלת בעצם את כל כספי הנדרים והנדבות, חוץ מכספי אשם וכספי חטאות שממשיכים ללכת אל הכהנים באופן פרטי, חוץ מזה הכל נעשה באופן ציבורי ומשתף. ואז גם יש בדק בית. בדק הבית, כל הכסף הציבורי הולך לשם. לוקחים את זה ונותנים אותו לחרשי העץ ולבונים, לגודרים, לחוצבי האבן, לקנות עצים. אתם רואים איך בדק הבית נעשה בלי שאנחנו פוגעים בעצם בכהנים באופן ישיר, אבל בפועל אנחנו שלחנו יד וניתקנו בין התורם לבין הכהנים. יש פה באמת מעשה של העלמה, שהמלך תופס פה משהו הרבה יותר גורף מבחינת ההתנהלות. פתאום לא המדינה נשלטת על ידי הכהונה, אלא הכהונה נשלטת על ידי המדינה. וגם הבקרה של הכסף מאוד מאוד מעניין איך מתארים את זה. לא יחשבו את האנשים אשר ייתנו את הכסף, כי באמונה הם עושים. יש פה תיאור פנטסטי שהעם בעצם משתף פעולה עם התהליך הזה, וזה נראה בסדר. אמונה הם עושים, העם משתף פעולה עם המהפכה, והפעולה הוא שלמה. אלא שלפי הספר, הפרק שלנו, פרק י"ב,
אז יעלה חזאל מלך ארם, וילחם על גת וילכדה, וישם חזאל פניו לעלות על ירושלים. פתאום אנחנו מבינים שיש פה איזשהו רגע שקורה משהו אחר. פתאום האויב מצפון, ארם, שעד עכשיו ראינו אותה מתעסקים עם ישראל, אתם זוכרים שראינו בפרק יוד, איך שבממלכת יהו, יהו המהפכן הגדול שמשתלט על בית אחאב, על בית עומרי, על בית איזבל, עושה שם את הטבח הגדול בישראל, הוא מאבד את השלטון על עמק, על עבר הירדן המזרחי, כשארם משתלטים עליו, ובעצם חזאל מלך ארם הוא הגיבור של הפרקים שלנו, הוא הסיפור של האויב שעולה ועולה ועולה ומתגדל. עכשיו אנחנו מבינים שהוא כבר מתקרב לירושלים, ומה שעושה הפרק שלנו מתאר, מלכים ב' פרק י' ב', שהמלך יואש לוקח את כל הכסף, את כל הזהב שהוא מוצא באוצרות בית השם ובאוצרות בית המלך, שולח שוחד לחזאל מלך ארם, משחרר את ירושלים מהאיום המיידי של ארם משתלטת על ירושלים. ואז מספר לנו הפרק שקמים עבדיו, קושרים עליו קשר, מקים אותו בבית המילו היורד סילו, והעבדים האלה, המקים, הם קוברים אותו וממליכים את המציאה בנות תחתיו. זאת אומרת, הרצח הזה, או הפגיעה הזאת שפוגעים במלך יואש, נראית על פי הפרק שלנו, בעצם השלמה אולי לחוסר נחת, למרד של העבדים, שזה בעצם יכול להיות הנהגה צבאית, לא אוהבים את ההתרפסות שלו, של יואש, של מלך ארם, לא מוכנים לרעיון הזה שהוא נותן את כל אוצרות בית השם ובית המלך מעביר לארם, הם רוצים משהו אחר, ולכן המרד הזה, לכן הבעת האי אמון הזאת, והעמדת המציאה בנות תחתיו מתוך ציפייה שתהיה פה איזושהי מערכה אחרת, מערכה יותר תוקפנית, יותר לאומית, יותר עם קומה, פחות רפוסה, פחות כזאת היא מתחנחנת. ככה זה נראה מתוך הפרק שלנו, הפרק שלנו נגמר בוימלוך המציאה בנות תחתיו, אבל לסיפור של יואש, כמו שמתרחש כאן בפרק שלנו, יש איזושהי השלמה ואולי גם איזה סיבוב בספר דברי הימים ב' פרק כ"ד. שם מתארים את מלכותו של יואש טיפה אחרת, וכדאי לשים לב, כי זה נותן לנו איזשהו גובה, נותן לנו מראה אחר. שם מתארים לנו שהייתה היה עוד שלב במלכותו של יואש, וזה אחרי מותו של יהוידע הכהן. יהוידע הפטרון, כל עוד יהוידע חי, אז יש איזושהי התנהלות סבירה למלך שהולך באמת באופן מדוד, הוא מייצר את זה גובה של מלכות, הוא מייצר בקרה למקדש, אבל הוא לא מערער את עבודת השם, הוא לא מערער את כל מה שעשה יהוידע, שהשיב את בית השם למלכותו, שהשיב את בית דוד למלכותו, שהחזיר את ירושלים לנקודת גובה. אומר לנו בעל דברי הימים שאחרי מות יהוידע, באו שרי יהודה, והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם, פתאום יש שלטון אחר, שרי יהודה. שרי יהודה מפתים את המלך יואש, והוא עוזב את בית השם, ומתחילים ביחד לעבוד אשרים ועצבים, כלומר חוזרת ירושלים לסורה, חוזרת לנטישת השם, ומספר לנו בעל דברי הימים את הדבר המזעזע הבא, שפתאום יש בן של יהוידע, זה אחרי מות יהוידע, הבן של יהוידע זכריה, זכריה בן יהוידע הכהן, עומד מעל העם ואומר, כה אמר האלוהים, למה אתם עוברים את מצוות אדוני ולא תצליחו? כי עזבתם את אדוני ויעזוב אתכם. ואנחנו פתאום מבינים שיש פה כהן שמתפקד גם בתור נביא. הוא עומד ומוכיח את העם בחצר בית השם, עומד ומוכיח אותם על עזיבת השם, לא תצליחו, עזבתם את השם, הוא יעזוב אתכם. ואז, בלי להתבלבל, קושרים עליו, על הכהן והנביא הזה, על זכריה הכהן בן יהוידע, בבית השם, בחצר בית השם, רוגמים אותו אבן, ואומר לנו בעל דברי הימים, במצוות המלך. איזו טרגדיה, יואש, שקיבל את כל חייו במתנה בזכותו של יהוידע הכהן, שהחביא אותו בבית המקדש, ששש שנים גידל אותו עד שהעלה אותו על רגליו, והמשיך להיות הפטרון שלו לאורך כל השנים. עכשיו הבן שלו, זכריה, נרגם באבנים בחצר בית השם, במצוות המלך. מסיים בעל דברי הימים ואומר, ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו ויהרוג את בנו. וכמותו אמר, ירא אדוני וידרוש. המילים האלה, ירא השם וידרוש, מהדדות באוזני ההיסטוריה של התורה שבעל פה באופן כל כך דרמטי. הדם הזה, הדם של זכריה, רותח לאורך כל ההיסטוריה בכל מיני מדרשים, איך שמתואר פה האדם התוסס. אני נזכיר רק את המדרש שמתאר בקהלת רבה, מקום הצדק שם הרשע, כן, פרק ג' בקהלת, מקום הצדק שם הרשע. המדרש שם בקהלת רבה עוסק בהריגתו של זכריה, שמתארים איפה בדיוק הרגו את זכריה, בעזרת ישראל, בעזרת נשים, לא, אומר המדרש, בעזרת כהנים, ולא נהגו בדמו לא כדם צבי ולא כדם אייל, שנאמר בהם וכיסה ובאפר, לא, את דמו של זכריה שפכו על האבנים, כי דמה בתוכה היה על צחיח סלע סמת, ומצטטים לנו פסוק מתוך יחזקאל כף דלת, הדם הזה רותח תוסס, דם שלא כוסה, ממש כמו שאנחנו שומעים בבראשית, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, והמדרש מתאר עד מתי רתח תסס אותו דם של זכריה. מספר לנו מדרש שבשעה שעלה נבוזרדן להחריב את ירושלים, בימי בבל, בימי המלך צדקיהו, רמז הקדוש ברוך הוא לדם, והדם תוסס ועולה. שימו לב, זה 250 שנה אחרי. מי יואש ועד צדקיה? אדם תוסס, תוסס, ניסו לגרוף עליו אפר, שום דבר, הוא לא נח. אומר הקדוש ברוך הוא לזמן, עכשיו זמן צוואתך. נבוזרדן רואה את אדם תוסס ושואל, מה זה? ניסו להגיד לו, זה דם של קורבנות, של פרים, אלים, כבשים, ככה האדם הזה שתוסס. אז הוא הביא, נבוזרדן אמר, אני רוצה לבדוק, אז הוא מביא את הכבשים, פרים, אלים, שוחט, והאדם ממשיך לצוס ולצוס, ונבוזרדן לוקח את הכהנים, תולה אותם ואומר להם, אם לא תגידו לי טיבו של דם, אני אסרוק את בשרכם במסריקות של ברזל. אמרו לו, הקדוש ברוך הוא רוצה לטבוע דמנו, נגלה לך. אמרו לו, היה פה כהן ונביא בינינו, שהיה מתנבא ולא היינו מאמינים, עמדנו עליו, הרגנו על שהיה מוכיחנו. ואז הטרגדיה הגדולה, מביא נבוזרדן 80,000 פרחי כהונה, שוחט אותם על דמו של זכריה, ולא נח, והיה אדם בוקע ועולה, עד שהגיע לקברו של זכריה, ועוד הביא את הסנדרין ושחט, ועוד סנדרין ושחט, ובאותו שעה בא אותו רשע וזעק ואמר, במה אתה טוב, הדם שלך עדיף מדמם של אלו, זכריה רוצה אתה שאעבד כל אומתך בגללך. ואז הקדוש ברוך הוא מתמלא רחמים, השם אל רחום, טוב השם לקום, באותה שעה רמז הקדוש ברוך הוא לאותו דם ונבלע. סיפור בתלמוד עוד מספר שנבוזרדן, שכל כך הזדעזע מהאדם התוסס הזה, הלך מיד והתגייר בעקבות המעשה הזה. סיפור מטורף, הכל מבוסס על פסוק במגילת איכה, ראה השם והביטה, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא. המדרש אומר, כהן ונביא זה זכריה, שהיה גם כהן וגם נביא. הדם הרותח של זכריה בעצם מחתים את כל עולמו של יואש. יואש שנולד גדל בתוך בית השם, שהיה נתון בידי יהוידע הכהן, שגדל להיות המתקן הגדול, שהיה למלך כל כך טוב 40 שנה, קדנציה שנגמרת באיזושהי רציחה נוראה בחצר בית השם, והאדם הזה לא מחופר כי אם בדם שופחיו. עד סוף כל הדורות.